היו יוצא בזה עוד כמה וכמה אדמות. אני חושב שעובדי בחברון, גם חב"ד וגם בני ישיבת חברון, שהיום בירושלים, יש להם קושנים ממאה האנגלים, אולי חלק ממאה הטורקים עוד, שבחברון העיר, שזה נמצא. משהו מעין זה היה פה. אז הם אמרו, באמת, אחרי שיוסף ירד מגדולתו, ובא מלך חדש למצרים וכו' וכו', אבל אנחנו יודעים ששם האדמות שלנו. ולכן נתאבו בני מחיר לשבת בארץ גלעד, ובתפוסת אביהם נתנה משה להם. מה אנחנו שואלים איך בני מנשה נכנסו פה לתמונה? בני גד ובני ראובן באו מטעמים כלכליים. בני מנשה אמרו, רגע, הירושה שלי. קיבלתי את זה מהסבא, מהסבא של הסבא וכו' וכו', וזה שלי. לשם אני רוצה לשוב. וגם יהושע נתנה להם. דע לך בהר היטב, כי אותם הדברים של חומש, של מחיר ויעיר ונובח ספורות לשעבר הם. כי מחיר ויעיר ונובח לא לקחו כלום במדבר. הן דברי רבי יוסי הגלילי בסדר עולם. וספורות של חומש משהו עשו במצרים הם. אור חדש על כל הסוגיה. אנחנו יודעים גם מברכת יעקב קצת, זבולו לחוף ימים ישכון, יעקתו על צידון. אנחנו יודעים שחלק מן הנחלות, ואני נתתי לך שכם אחד לפי פירוש אחד, אנחנו יודעים שחלק מהנחלות, למעשה השבטים חזרו לחלקים שהיו שייכים לאישים הפרסונליים בנב הביולוגיים של יעקב. אבל זה אצל חלק. אצל אחרים, זה משהו, כאן אצל מנשה זה וורד חדש לגמרי. מנשה היה לו חלק בעבר הירדן, מהירושה של אבא שלו, והצאצאים שלו חזרו לאותו מקום. עד כאן דברי המפרש בן המזרח, שלמד תורה מפי חכם מחכמי המזרח, רב סעדיה. וזוהי גם דעת רבי יהודה החסיד מחכמי אשכנז. אבי היה מוכיח מדברי הימים, שכל זמן, לא יודע למה מתכוון דברי הימים, אולי מצד המיסטורי, שכל זמן שהיו ישראל במצרים, היו לפעמים הולכים לארץ ישראל על קרקע יעקב אבינו, והיו בונים שם כרכים. ואני סבור שדווקא זרע יוסף היו עושים, ולהן היה רשות מפרו, כי מחמת כבוד יוסף, פרו נהג בהם כבוד לתקן ולחזק את ירושתן, והיו מושיבים בהם דיורים ופורים להם מס, והורא מדברי הימים, אם כן אותה שערה שהייתה בטוב וכו' וכו' וכו'. ועוד לא פירוש מפתיע וכו'. אבי היה מקשה, למה מצרים אמרו על זה על ישראל, מה דוחק להם להצטרף עם שונאים, ולא לא גזר עליהם שום גזרה עדיין, והיה מפרש, לישראל היו להם הרבה נחלות בארץ כנען של אביהם, ואף היה פה אישה שהיו שולחים לארץ ישראל, לתקן להם שדות וכרמים שלהם ומביאים להם כסף. דהיינו, היו אחוזות, היו כל מיני נחלות, שהעלו להם מיסים, שהיו אריסים וכו'. והיו מצרים יראים, שמא יצטרפו אלו לאלו להילחם בהם, כדי שיחזרו לחרמם ולנחלותם, וגם הכנענים יעשו כדי שיהיו פטור ממס. ונראה לי שעלה מן הארץ לא על ישראל, אלא הכנענים היה מפרש. ורבי יצחק מרוסיה הגיד לי שכך היה מעשה בחיי יוסף, היו בארץ כנען נותנים לבני ישראל המס, ולאחר מות יוסף, דחקם פרו ליתן לו, ומתוך כך היה ירא שמא יתחברו ויעשו כנענים יחד עם ישראל, וכנענים יעלו מן הארץ. כמה רווחים יפים מצטרפים על פי היסוד הזה. אז נעזוב עכשיו, אנחנו לא עוסקים בכל הסוגיה הזאת. אבל אברבנאל כנראה הכיר את השיטה הזאת. ויש אומרים שיוסף עליו השלום קנה אלה הערים בזמן הרעב של מצרים. לא שקיבל מתנה ולא שרכש, אלא יוסף המתוחכם, הברוקר הגדול הזה ידע עסקים, וממילא הוא קנה בסדר. הוא דאג לכלל ישראל, אבל הוא גם דאג לה על העניינים הפרטיים שלו. ואחרי מותו לקחום המון וזולתם, ועתה גברה יד ישראל עליהם, ושבו הערים לישראל, ושאלו בני מחיר ירושת אימם, מגיע להם. אז אנחנו שומעים פה, שאנחנו שואלים, יאיר בן מנשה, אז קודם כל אנחנו בסוגיה של בני בנים וכו' וכו', דור רביעי. אתה שואל מה הוא עשה? אז קודם כל לפי תלמידו של רב סעדיה, וכנראה גם רבי יהודה החסיד, היו חלקים באותה תקופה חשוכה, הפעילה, שהיא בלוק מבחינתנו, מבחינה היסטורית, בין התקופה הזאת של יוסף כמשנה למלך, לבין תקופת השיעבוד, לבין היציאה ממצרים, לבין חלוקת הארץ, היה משהו, היה להם טאבו, היו רישום, באיזה מקום שהוא, הם ניהלו עסקים. אז ממלך שבא משה רבינו, או שהוא מעצמו בקושי, שהם ביקשו, אמר, אנחנו מגיע לנו את הירושה הזאת. היה להם קצת ראיות, פחות ראיות, מיסים, אריסים וכו' וכו' וכו'. כשיאיר הלך, יכול להיות שזה יאיר עוד לפני משה. וזה סיפור, כמו שאומר, ספורות לאחור. זה היה אי שם. אחר כך, מה הפלא שבא פה בני מנשה וכל מה ש... נכון הוא שהנציב מיישב את הכל, ולא כל היישובים יישבו לפי, אבל היסוד הוא מבריק. אלא שהסיפור הזה עם יאיר בן מנשה, וכמו שאנחנו אומרים, זה לא ממש בן מנשה, יש לו עוד אספקט מעניין, לא רק בתקופת משה, יש לו גם סיפור בתקופת יהושע. במלחמה עם יריחו כתוב, והירא בשלל אדרת שינר אחת טובה ו-200 שקלים כסף. רב ושמואל חולקים ביניהם בדיוק מה היה שם. בסדר, מה זה היה? מה שקרה? בכיבוש של האי נפלו 36 איש. אמר לפניו ריבונו של עולם, על אילו תיהרג רובה של סנהדרין, דכתיב ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש. אז כל הביטוי הזה כ-36 איש הוא לא הכי חלק. ותניה, 36 איש, ממש, דברי רבי יהודה. אמר לו רב נחמיה, וכי נאמר 36 איש ולא נאמר אלא כ-36 איש. אתה משתמש בחף כ, אם המספר הוא עגול, כ-50 איש, כ-100 איש, אבל אתה לא אומר כ-11 איש, מפני שאם אתה מדבר עם מספרים פרטיים, אז זה בכלל לא מתאים כ. אז מה טיב הביטוי הזה כ-36 איש? על כוחך שזה לא יכול להיות סתם מספר. ולכן, אומר רב נחמיה, אלא זה יאיר בן מנשה, ששקול כנגד רובה של סנהדרין. בסנהדרין של ימי יהושע, יושב חכם גדול, קוראים לו יאיר בן מנשה. אותו יאיר בן מנשה, שאחד מהם הוא הגיבור הזה, והוא שקול כנגד רובה של סנהדרין, אז כבר פלפלו האחרונים, מה פירוש? כי בסנהדרין יש לכל אחד רק כל אחד, אז מוכרחים להגיד שזה מופלא, מופלא שבסנהדרין יש לו סטטוס בפני עצמו. זה כבר עסקו פה הראשונים, לא יכנס בזה עכשיו. גם האחרונים דנו בזה. אז יש, הדיוק הזה מופיע גם בכלי יקר של רב שמואל לניאדו על יהושע. ויקום מהם אנשי העיר, כ-36 איש, חזל דקדקו בית עניין בפסוק אחד. אחר שהכתוב יודע אם הם למד וו למד אי חסר או יתר. למה כתב החשבון בדקדוק אלא בכף הדמיון? ועוד דקדוק אומרו איש, היה לו לומר אנשים, ולזה אמר שאיש אחד היה. זאת אומרת, אם היסוד הבסיסי שלנו, שכל מקום שיש דרשת חזל, אז יש משהו בניסוח של הכתוב שהוא לא הכי חלק ושהוא נתן לחזל את הפתח לדרוש את הדבר הזה. והוא יאיר ששקול כלמד וב אנשים רובה של סנהדרין. ודבריהם נבין את הביטוי מהם, מה זה 30 אנשים מהם, הייתה מיותרת, ידוע מהם לא הייתה כוונה שהם לפי האמת, לא יקרו אלא איש אחד והוא יאיר. בסדר. אז יש לנו כבר יאיר אחד, יאיר בן מנשה, שהוא נהרג במלחמה עם יהושע. על כוחנו, שאם הוא נהרג הוא היה מוכרח ליבוש את זה עוד קודם, אז מה קרה איתו? אחרי יהושע יש יאיר של תקופת השופטים, ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה, והיו לו 30 בנים, רוכבים על 30 עיירים, ו30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד, וימות יאיר ויקבר בכמון. ההסבר, הסיפור הזה הוא לא קל, אנחנו לא עוסקים בו עכשיו. אבל אתה שומע את השם יאיר, אתה שומע גלעדי, אתה שומע חוות יאיר, אתה שומע ארץ הגלעד. עוד יאיר אחד. ויש גם יאיר של דוד, אז יש לנו יאיר של משה, ויש לנו יאיר של יהושע, ויש לנו יאיר של שופטים, ויש לנו יאיר של ראשית תקופת המלכים. כשדוד מתבסס, אז יש חלוקה של התיקים, יואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יודע על קרית והביתי, והדורם על המז, וצדוק וביתר כהנים, וגם עירה היה עירי, היה כהן לדוד. צדוק וביתר, אנחנו מכירים אותם. מאיפה בא לנו אחד כהן, וכהן לדוד, והוא עירה היה עירי, ממשפחת יאיר, זה הרי הפשט. זה גמרא בעירובין דנה, על הסוגיה אם תלמיד יכול להורות בפני רבו. זה כבר אומרת, לא קשה. כאן בזמן שהיה עירה, היה עירי קיים, כאן בזמן שאין עירה, היה עירי קיים. אמר רבה ברבר זבדה, כל הנותן מתנותיו לכהן אחד, מביא רעב לעולם שנאמר, עירה היה עירי, היה כהן לדוד, לדוד הוא דעה בכהן, לכולן, לא, אלא שהיה משגר לו מתנותיו, הוא כתיב בתרי ועיר אב ימי דוד. אומר רשי, עירה היה עירי, רבו אבה, כי דכתיב היה כהן לדוד, רב לדוד. היה המלך, יש לו חלוקת תיקים, ויש לו רבה פרטי, עירה היה עירי, הוא הרבה של דוד. ולא סתם רבה, שואל התוספות, כל הנותן מתנותיו, עד עיקר אלה עירה היה עירי, היה צריך להיות עירה הלוי, עירה הכהני, אף על פי שהיה כהן, אז איך זה היה עירי? שמה אביו מאהרון ואימו ממנשה. זאת אומרת, התוספות משלשל לנו, ברור כשאומר מנשה, שזה משפחת יאיר הנמנית על שבט מנשה. אלא, אנחנו ראינו שהבנות שם דומיננטיות, וכו' וכו', אז ממילא, כן בנות צלופחת, בסדר. אז קראו לו על שם אמא שלו, למרות שהוא היה כהן והיה יכול לקחת מתנות. מה היה היחס בין דוד לבין הרבי הזה? ואלה שמות גבורותיו של דוד. היה יושב בשבט, בשעה שהיה יושב בישיבה, לא היה יושב על גבי קרים ולא על גבי קסתות, אלא על גבי קרקע. דכל כמה דעה וקיים רבי עירה היה עירי, אבי מתנה לו לרבנן על גבי קרים וקסתות. הוא היה יושב על הכיסא או על שרפה והם היו על קסתות. כי נח נפש דירה היה עירי, אבי מתנה דוד לו לרבנן על גבי קרקע. אמר לי, לי תבמר הקרים והקסתות, לא קיבל עלי. הוא לא לימד בזמן שאביו, שרבו היה חי. אחרי שרבו נפטר, ראינו, שלא היה קיים, אז הוא התחיל ללמד, אז הוא לא ירס את המקום של עירה, גם לא בגובה, הוא ישב על הרצפה ולימד, למרות שהוא קיבל את שבט רשות הסנדרין. אז יש לנו פה דוגמה של הרבה של דוד, ואיך דוד נוהג אחריו. אבל יש לנו גם את יאיר של ימי שלמה. כשמחלקים את הארץ למחוזות, בן גבר ברמות גלעד, הוא היה ממונה, שמושה למחוז, לא חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות חומה ובריח נחושת. שלטונו של שלמה הגיע עד לבשן, עד לפרט, זה קראנו בכמה מקומות במקרא, ושם היה הממונה בן גבר, והוא היה זה שהיה לו את חוות יאיר וכו' וכו' וכו'. במפה שלפנינו אפשר לראות בערך על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על חוות יאיר בגלעד, וזה במרכז הבקעה של עבר הירדן, אבל בצד המזרחי. בערך, נניח, מאדם העיר ואולי עוד קצת דרומה, לאורך כל הבקעה מהצד המזרחי, והם שבטי מחיר, ואנחנו רואים גם את חוות יאיר בבשן, וזה חבל ארגוב, כשזה מסתרע ארץ רחבת ידיים, למעשה במקביל לגליל העליון, אבל המערבי, ואיך פה מזרחי? ונושק בדמשק. שטחים עצומים כאלה הם שטחי יוסף. האמת היא, אבל זה כבר שייך לתקופה אחרת, בימי בית שני, בימי ההישגים החשמונאיים, אנחנו מכירים גם את השלטון החשמונאי באותם אזורים. עם הישגים כלכליים שניצלו שם את כל המכמני הארץ שישנם שם וכו' וכו' וכו'. אבל גם אחר כך שם גירשו אותנו. הורדוס קיבל את זה מתנה והוריש את זה, וקיבל את זה גם מהקיסר הרומי וכו' וכו'. מעניין מאוד השטח הזה. בתודעה שלנו, שתי גדות לירדן, גם זו שלנו, בסדר, אבל זה נשכח מאיתנו. הפרשיות האלה מחזירות אותנו. כשאנחנו מדברים בין המצרים, אז הפשט הוא, מה שקרה בירושלים, באותם שלושה שבועות שדחקו אותנו, גם השמיטו את כל השטחים הללו. הרי בימי החשמונאים הייתה שם שלטון ישראלי. גם בשלטון שהיה אחרי זה, היה להורדו שם, אלא מה, האדומים הללו, הם עשו ירושה בפני עצמם, אבל גם היה לנו שם איזה בית אחיזה. מה היה קורה אם לא היינו יוצאים לגלות לפני קרוב ל-2000 שנה, איזה ריבוי, אפשר להסתכל בסינים. הסינים ישבו על אדמתם, לא, לא, לא הגלו אותם, לא, לא, לא הרגו בהם לעתים מזומנות, לאיזה מספרים הם הגיעו. אם היינו נשארים בארץ הזאת ויושבים בגבולות שלנו, היינו נשארים באותם חלקים מבוססים בצורה אחרת לגמרי. גם זה חלק מחשבון הנפש הלאומי שצריך לעשות הרי בבין המצרים. כדי שעבר הירדן לא תצא בכלל מהתודעה שלנו. אבל יש פה הרי מסרים הרבה יותר עמוקים בדמות הזאת היעירית. מה שעולה לנו מתוך הפסוקים, מה שעולה מתוך מאמרי חז"ל, שיש משהו בבית יוסף. ולא סתם בבית יוסף, אלא בבית יוסף כתוצאה מנישואים עם יהודה. ואנחנו שומעים מיד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אנחנו שומעים מיד את הפיצול. ואנחנו שומעים איך למרות הפיצול אשר בנו שתיהן את בית ישראל, איך הפיצול הזה מתאחד. איך חצרון, וחז"ל מתארים, ויכולתי להביא את זה פה, איך שמחיר בא מחוקק מבין רגליו, והוא השתתח לפני רגלי יהודה ואמר, בוא נעשה את השילך הזה. אני רוצה שיהיה לי יחס. חצרון צד יהודה, יהודה מחוקקי. ומינים אחר ידו מחוקקים, אני רוצה שהילדים שלנו יהיו להם גם את הירושה שלך וגם את הירושה שלי, כדי שהאחדות הזאת תשוב. ומהרצון המופלא הזה נולדה הדמות היעירית המיוחדת הזאת. הדמות היעירית הזאת היא מתגלגלת והולכת. היא מתגלגלת והולכת, הנה, סתום במקרא, ובעקבות חז"ל פתאום אנחנו רואים איזה דמות מתאבה והולכת, והיא חיה בימי משה, ולפי הגאונים היא חיה עוד לפני משה בעבר הירדן המזרחי, והיא חיה בימי יהושע, והיא מתגלגלת לשופטים, והיא מתגלגלת לדוד, ובאיזה דמויות? אתה שומע את מחוקקי, בנים אחים מחוקקים. אתה שומע את ראש הסנהדרין בימי יהושע, ולא סתם ראש הסנהדרין, המופלא שבסנהדרין, המכריע. אותו, על מה הוא נהרג? למה היה מגיע לו להרג? מכיוון שהחן לקח מן החרם? תירוצו, אתה ערב בדבר. כל ישראל ערבים זה לזה, מי שעברו את הירדן היו ערבים. איפה הערבות הזאת באה לידי ביטוי ראשון? במקרה הזה, של מי? של יאיר. עם הנציב. הרי עשו אותך ערב לתלמוד תורה של הדור. הרי משה רבנו כבר בחר בך שאתה תהיה הערב, שהם לא ישקעו כל כך בעסקים שלהם, שהם לא ישקעו בעולם החמרני שלהם. כיוון שאתה ערב בדבר, אתה ערב למחוקקי, אתה ערב להרבצת התורה, אז כשעברו על דברי תורה, אז אתה הוא זה שנהרג. תקופת השופטים. מי הוא זה ששופט? מי הוא זה שמעמיד את משפטי התורה? רוכבי אתונות סחורות יושבי על מידין. זה הרי הסמל המסחרי של השופט, הסמל התחבורתי. והיו לו 30 בנים רוכבים על 30 הירים. להם יקרא חוות יאיר. שם מקור המשפט, יאיר. אתה שומע מיד חושך. חושך של עבר הירדן והאור שאתה מכניס. חושך של תקופת השופטים, איש הישר בעיניו יעשה, אין איש הישר בעיניו. יש שופטים, יש ילדים שמבצעים את זה, יש ממונים, אולי אלה המוציאים לפועל של המשפט, הם הרוכבים על 30 הירים. מה יותר גדול מדוד מלך ישראל? ראש הפירמידה. וראש הפירמידה הזה יש לו רבת צמוד. יש לו ראשי ושולח על ידו כל הזמן. הדמות היעירית הזאת, עירה היעירי, היה כהן לדוד. הוא מלמד אותו. ודוד תולעת ולא איש, מעדן עצמו. כשיושבים בלימוד, אז קרים קצתות, מה אני שום דבר לא? מה יראה יאירי אמר? ומונים פה רשימה גדולה, איזה, אנחנו מכירים חלק מהם, איזה קליברים. יואב, בניה בן יהוידע, אדוני רם, מזכיר, צדוק, אביתר כהנים, כל זה. ומה הוא עשה? חוץ מכל זה, גם יראה היה יאירי היה כהן לדוד. שיהיה רבה. שיכוון, שידריך, כי הרי זוהי הדמות העריבה, זוהי הדמות שנכנסת בעובי הקורה בשביל לדאוג שמסורת של תורה תעבור בישראל מדור לדור, גם במקומות שוממים ורחוקים בארץ ישראל המזרחית, במרחק מהמרכז הירושלמי. וכששלמה יושב בירושלים ויש הישגים כלכליים כל כך גדולים, אז הוא שולח את בן גבר, גבר בן גבר, הוא שולח אותו שם לחוות יאיר, שחומה, בריח, נחושת, שלא תהיה פלישה של כל אותם שבטי המדבר, שיהיה מישהו שישים ערים גדולות ואת כל הדברים האלה. אז כאמור, פה יש באחרונים, שקוראים אטלס קרטה. אז יש פה כל מיני סיכומים של כל הדברים האלה. אבל הם הדברים. אלא שוב, יש פה גוף הדעובדה. אבל מה הרוח שבדבר? דמות יאירית. דמות מאירה. דמות מיוחדת. קוראים בתורה, יאיר בן גלעד. אחד פרטיזן כזה הלך ואמרו לה, תדע, מי שיהיה גיבור. חבות יאיר, חבות יאיר עושה לזה בגלעד, עושה לבבשן. מה מתברר מתוכנות לנו זאת? איזה יסוד פנימי גדול. איך בונים את ארץ ישראל? קודם כל בונים אותה מתוך עריבות, מתוך אחריות. מי שעברו את הידן, כל ישראל מתערבים זה בזה. אם אי שם בקצה המחנה יש מישהו שלוקח מהשלל, אז עשוי להיות שהמופלה שבסנדרין ישלם בשביל זה. כ-66, מה הפרוש? כ-66, יחיד, יאיר בן, שהוא שקול כנגד רובה של סנדרין. משה רבינו שותל אותו תלמוד תורה. כמה וכמה מסקנות לגבי דידינו. בוודאי. התיקון של בין המצרים זה לשלוט בארץ ישראל. אבל שליטה בארץ ישראל בלי שיש לך את יאיר הגלעדי, בלי שיש לך את שבט מנשה מני ירדו מחוקקים, בלי שיש לך את הזיקה הזאת ליהודה, יהודה מחוקקים, מה שווה כל הסיפור הזה? כולנו רוצים תיקון של בין המצרים. כולנו, ודאי שרוצים את ארץ ישראל, את ארץ ישראל הגדולה, ואת ארץ ישראל בלי כל הקרסומים שלה. אבל מה? אז האמת היא שתמיד היו אומרים דברים כגון אלה, כשהיו אומרים זה בתקופה הטרום מדינתית, אז כל המחשבה הייתה, קודם שתהיה מדינה, אחר כך נראה. לא, יש כבר מדינה. נניח שרואים כבר איזה חתיכת ביסוס כלכלי. מה יהיה עכשיו? המשבר הרוחני, המשבר התרבותי, המשבר החברתי שאנחנו נתונים בו, הוא תוצאה של העובדה שכל כך הרבה משאבים וכל כך הרבה תשומת לב הוקדשו למסגרות המדיניות, הוקדשו למסגרות הכלכליות ואחרות, והצד הרוחני נשאר יבש. הוא נשאר בלי יאיר הגלעדי. דוד לא הלך בלי יאיר היאירי. כשממלכתיות הולכת בלי תורה, אנחנו רואים איך זה נראה. ממלכתיות של תורה, זה המסקנה של יאיר הגלעדי. עם אחריות, ודאי, יוצאים לבין הזמנים. בבין הזמנים יבוא לידי ביטוי הערבות שלנו, האחריות שלנו לבית, לשכונה, לשיכון, למשק, לקיבוץ, לחברה, לכפר, למושב, לעיר, לארץ, לעולם. זה הזמן. כי בזמן שנמצאים בישיבה, קרים, קסתות, כך, נמצאים על יד הרבה. אבל כשיוצאים, אז בא לידי ביטוי. וחס ושלום, אם לא מרגישים אחריות, אז אחריות בכל מיני כיוונים. אחריות גם לתאונות דרכים. בהחלט אחריות לתאונות דרכים. מה אפשר? טוב, אז זה מסתום כל אחד ייקח לסום אצלו בפשטות. אחריות לכל מה שנעשה בכל מסגרת שאנחנו נמצאים בה. התיקון של בין המצרים, לחזור לארץ ישראל הגדולה, השלמה בגבולותיה, עם יאיר הגלעדי, אם יירא כהנו של דוד, אם יאיר לדורותיו, סתום במקרא, סתום, גם יאיר בן מנשה הלך. מה מתברר? שאם אכן אנחנו רוצים, ורוצים, לשלוט בארץ ישראל הגדולה, צריך לטפח את יאיר. מקומו של יאיר בבית המדרש, מבית המדרש הזה הוא מאיר את כל ארץ ישראל.